ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. בפרק הזה נפגשתי עם עומר פרנק, הוא מעצב מוצר, שמעצב בין היתר כלי נגינה ואפקטים ליצרי מוזיקה. אני הזמנתי אותו כי שמעתי שהוא עבד עם אינפקטד משרום, על כלים שהם יצרו לעולם הפרו-אודיו. בחלק מהפרק אנחנו צוללים מתוך עניינים של עיצוב ממשקים. עומר מדבר על material design, כמו שנזירי זן מדברים על מדיטציה. אז אני מאחל לכם מאזנה נעימה, ובואו נתחיל עם הפרק.
אני הבנתי שהדבר הכי חשוב באמת לפרילנסר זה קודם כל לתעד את העבודה שלו, אוקיי? ולרשום לעצמו כמה זמן הוא עבד על זה. ברגע שאתה בא ואתה רושם לעצמך את הדברים האלה ואתה מסגמנט אותם ואתה אומר, אוקיי, אני ככה וככה זמן ביליתי על פגישות, אוקיי? וככה וככה זמן ביליתי על וייר פריימינג ועל סקצ'ינג ועל כל הדברים האלה, אתה צריך לייצר לעצמך פאטרנים של עבודה שהם בגדול... אתה אומר, הדבר הזה ייקח בפרויקט הזה ככה, הדבר הזה ייקח בפרויקט הזה ככה, אתה בעצם יודע כמה הדברים, כמה זמן הדברים האלה ייקחו, אוקיי? עכשיו, השאיפה כל הזמן להוריד את הזמן הזה. השאיפה היא להוריד את הזמן של, כאילו, של העבודה, אבל, אתה יודע, לקחת יותר כסף. זה לא עניין של גרידיות, זה עניין של, כן, אני יותר מדויק, אני יותר חכם, אני עוזר לכם בפחות זמן, אז כאילו, למה לא? ואתה רוצה לראות גם שאתה מתקדם מבחינה מקצועית. אתה לא יכול כל הזמן להרגיש שאתה במקום. אם אתה נמצא 5, 6, 7 שנים באותו המקום, מבחינת תמחור, מבחינת מה שאתה עושה, אתה רואה שאתה מתפתח, בהנחה ואתה מתפתח, אז אתה רוצה להרגיש שאתה מתקדם, כי אחרת זה משפיע על הדיזיין שלך. הביזנס הוא משפיע ישר על הדיזיין.
טוב, אז עומר, ברוך הבא לפודקאסט.
ברוך הבא.
אתה צריך להגיד ברוך הנמצא.
ברוך הנמצא, כן.
בוא נחזור רגע אחורה.
אוקיי.
שנבין קצת כזה את הדרך שעברת מהלימודים. מתי התחלת לעצב?
לעצב תכלס, אני חושב ב-2008.
כאילו לפני הלימודים?
בזמן הלימודים.
בזמן, אוקיי.
כן. זה היה איזה פרויקט לאוניברסיטת תל אביב, הייתי צריך לשחזר מפות לתערוכה. אז הייתי כאילו ממש into Photoshop, ונתנו לי ממש לשחזר מפות של תל אביב. אז הייתי צריך לבנות כל מיני מפות הרוסות מלפני מאות שנים. זה היה כאילו, אז זה לא היה לגמרי עיצוב, זה היה יותר, אתה יודע, כאילו שחזור תמונות ודברים כאלה, אבל פתאום מצאתי את עצמי בונה את הלג'נד, את המקרא מפה מחדש עם טיפוגרפיה שאני למדתי, ופתאום אתה מכניס כל מיני דברים קטנים כאלה. ואחר כך זה היה בתוך שנקר, אחר כך קצת הלכתי ועבדתי בהייטק, עבדתי איזה שנה.
Okay, אז אחרי הלימודים?
אז אחרי הלימודים הלכתי ועבדתי בהייטק, עשיתי, זה היה ממש כאילו עבודה ראשונה בתור מעצב, עבדנו בצוות של כמה מעצבים על כל מיני אפליקציות שקשורות לעולם הטלקו וטלפונים, זה היה ב-2010 לדעתי. ואז אחרי זה הלכתי ועבדתי בסטודיו, עבדתי שם איזה 2.5 שנים, משהו כזה, 3, ובאמת שם עבדתי גם על אפליקציות e-commerce וכל מיני דשבורדים, וזה היה גם ב-2012 לדעתי, עוד שממש לא היו יותר מדי דשבורדים בארץ, אז זה היה ממש ככה, לא היו לך טמפלטים ולא היה לך רפרנסים, כאילו ממש עשינו הכל מסקרט שם, וזה היה, אתה יודע, זה הלימוד הכי טוב. ואתה יודע, אתה מעצב עוד מוצר ועוד מוצר, ואני כל הזמן שואף לעשות את הדברים שלי יותר מדויקים ופחות זמן. אז כאילו זה היה מקום טוב בשביל לעשות את הדברים האלה, ואז כאילו אחרי גם לקראת הסוף אני רציתי לבחור את העבודות שלי. אוקיי, רציתי לעשות דברים שאני כאילו אוהב, אני כאילו, אמנם אני למדתי הרבה, אבל כל הזמן אלה היו פרויקטים שאתה יודע, בסדר, אתה עושה פרויקט שאתה לא מתחבר אליו, אתה עושה את הפרויקט הזה סבבה, הוא כאילו נחמד, התהליך והכל. אבל בא לך לעשות סינתסייזרים, בא לך לעשות דברים שבא לך לעשות, שאתה מתחבר אליהם. אז אחר כך הלכתי ואמרתי, טוב, אז אני אהיה עצמאי, כי גם... הייתה לי בעיה מאוד מאוד גדולה עם לקום בבוקר ולהגיע למקום כדי שיראו אותי. זה כאילו מבחינתי היה לי, ועדיין העניין הזה של להגיע למקום כדי שיראו את הפרצוף שלי, כדי, אתה יודע, מבחינת שעות, כאילו, הוא גיב זה פאק על השעות, מה זה משנה אם אני עושה את העבודה ואם אני מתקשר את זה, אז כאילו, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, וגם הזמן שלי היה לי יקר, אמרתי, אני יכול לעבוד מכל מקום בעולם, אני יכול לעבוד מהבית, אני כאילו הייתי נוסע שעתיים כל יום.
אה, זה לא היה
לא, זה לא היה בתל אביב, הייתי נוסע שעתיים, ואני אומר לעצמי, בסדר, אז אתה יכול לעשות דברים ברכבת וכל הדברים האלה, אם זה נותן לך איזשהו added value של למידה וזה, אבל ברגע שאתה מרגיש שאתה הגעת למקום שאתה יכול לעשות דברים לבד, כמובן שאתה תמשיך ללמוד, כן, אתה כל הזמן מקבל כפות, אבל כן, זה ה-UI שלך, אתה רוצה לדאוג שדברים יהיו קרובים, אתה רוצה שדברים יהיו נגישים, הזמן שלך חשוב לך.
ה-UI של החיים שלך.
כן. זה ממש ככה, אתה רוצה שדברים יהיו קרובים, אתה רוצה שיהיה נגיש, אתה רוצה שיהיה, אתה רוצה שיהיה לך משהו שאתה יכול לגדול איתו. וזהו, ואז אני התחלתי ככה, אני עבדתי עם עוד איזה סטארט-אפ, עבדתי איתו על בסיס ריטיינר כזה, ועבדנו במשך כמה חודשים, ואחרי כמה זמן אני החלטתי, אני התחלתי לעשות עוד פרויקטים במקביל, ולאט לאט נהיו כל מיני פרויקטים, ואמרתי, טוב, בסדר, זה כאילו הסיכום, ההסכם עם הסטארט-אפ הסתיים, ואז אני כאילו עצמאי.
ההסכם עם הסטארט-אפ היה אחרי עבודה בסטודיו?
כן.
אז רגע, אני רוצה לדבר על השלב הזה.
אוקיי.
שבו אתה מחליט, אוקיי, בוס, אני מפסיק לקבל ממך משכורת, אני יוצא לטפל בזה בעצמי, וכאילו, כשקפצת לתוך זה, זה היה מין, קפצת לתוך המים?
עשיתי את זה בצורה הדרגתית. אתה צריך לקבל את ההחלטה של, אוקיי, אני יכול לעשות את הדברים האלה לבד, אני לא צריך כאילו, אני לא צריך להיות בקונטקסט של סטודיו, או בקונטקסט של איזה חברה, והאמת, אני כאילו קצת, במידה מסוימת, הייתי נאיבי, כי אני הייתי, והנאיביות הזו עזרה לי כאילו, לעשות את הצעד הזה. וכשאני אומר נאיבי, אני מדבר על, הייתי בטוח שהיו לי לקוחות. הייתי בטוח שזה נורא נורא פשוט.
כן.
אוקיי? כי יש הרבה אנשים שהם לא נאיבים והם מונעים ממקום של מאיפה אני אביא לקוחות ומה יהיה ומה, אתה יודע, ומה, יש עוד מיליון דברים שאני שמעתי שצריך להתעסק בהם. אני הייתי בטוח שזה, לקוחות יגיעו, וזה נורא נורא פשוט, וברגע שאתה בתוך התהליך, אז כאילו, פתאום אתה מבין שכן, לקוחות הם לקוחות. מה זה אומר? זה שאתה יודע, זה לא תמיד, זה לא תמיד שאתה רק עושה את עבודת עיצוב בסטודיו, אלא אתה גם צריך לדבר איתם על ענייני כספים, והם לא רוצים לשלם, ואתה צריך להסביר להם ולהנחות אותם בתהליך. זה דברים שאני לא התעסקתי בהם אף פעם. אבל כל דבר לומדים. כאילו, אתה מקבל כפה פעם אחת, ואתה מקבל עוד פעם ועוד פעם.
אז תספר על השלב הזה. אצלך, בדרך שלך.
אוקיי. אז
עזבת את הסטודיו והתחלת לעבוד עם הסטארט-אפ?
או שהתחלת לעבוד עם הסטארט-אפ עוד לפני? הסטארט-אפ, התחלתי לעבוד עם הסטארט-אפ על בסיס ריטיינר, אוקיי? והייתי צריך
של כמה? של בנק שעות? של ימים?
של ימים, אוקיי? וחלק מהזמן זה היה להיות גם בסטארט-אפ. זה להיות שם. ואני בחשיבה שלי, אני עדיין הייתי קצת איפשהו טיפה שכיר.
אוקיי.
כי הם כן רצו לראות שאני מגיע, והם כן רצו, זה היה חצי שכיר, חצי עצמאי, חצמאי.
עצמאי.
כן. אז הייתי איתם ועבדנו, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן זה היה, כמה חודשים טובים. ואז גם אני למדתי ברימון במקביל באותה תקופה, ואז גם נהיה את החיבור לאינפקטד, ועבדתי עם עוד לקוחות, וכאילו חיפשתי עוד ריטיינר. כי ריטיינר זה נוח, אוקיי? זה נוח, אבל יש לו גם את ה... זה מאוד נוח, זה מה שזה. זה לא יותר מנוח. אבל יש לו גם את המגבלות שלו, כי אתה לא יכול, הם יודעים שהיום הוא שלהם, אוקיי? אתה מתחייב ליום מסוים, אז אתה לא יכול לעשות, נגיד, לעבוד על שני פרויקטים. אתה יכול לעשות אם אתה עובד מהבית, אבל כאילו אתה רוצה למקסם את הזמן שלך, כשאתה עובד זה. וככה כשאני עובד לדוגמה על פרויקטים במחיר פיקסט, מה שנקרא, אני יודע לתזמן את השבוע שלי בצורה שמתאימה לי. אוקיי? ושהיא בצורה אקונומית, שהיא תפורה לצרכים שלי. אוקיי, אז שוב אנחנו חוזרים לזה.
לאותה תקופה שעזבת את הסטארט-אפ.
כן, אז אני עזבתי את הסטארט-אפ, ותוך כדי התחילו כל מיני עבודות. אתה כאילו, ואין יותר מדי מה להוסיף על העניין הזה, זה מלבד זה שאתה עושה עבודות, ואתה תוך כדי תנועה, אתה מבין כאילו איך לדבר עם אנשים, ומה צריך כאילו, מה הם מצפים, ו... ואתה גם מבין עם איזה לקוח אתה רוצה לעבוד, ועם איזה לקוח אתה לא רוצה לעבוד, אתה כאילו יותר חשוב להגיד, כי אתה מבין שאתה צריך לבחור את הלקוחות
במקום מסוים. עומר, אבל תכלס, איך הגיעו לך לקוחות?
דרך אנשים. דרך אנשים, זה תמיד דרך אנשים, לא משנה כמה זמן אתה עושה שיווק, אני לא עושה יותר מדי שיווק, אבל אנשים מגיעים דרך אנשים. יש פה בארץ, למזלנו, תעשייה שהיא יחסית קטנה ומאוד מאוד חזקה. אז אם אתה עושה משהו שהוא טוב ומיוחד, ואתה לא מוותר לעצמך, כאילו בדברים שבאמת קשה לך, אז כנראה שמישהו יפנה, מישהו שמע עליך דרך מישהו שעשית עבודה טובה, וככה זה עובד. רוב הזמן, אוקיי?
מגניב. תספר, מה אתה עובד עכשיו?
עכשיו אני עובד על שני סינתסייזרים, פלאגין אחד שהוא כאילו מאבד צליל, השני הוא סינתסייזר, אני עובד על עוד אתר אי-קומרס.
תספר קצת על הסינתסייזרים החדשים.
אני לא כל כך יכול לספר עליהם, אבל אני יכול להגיד שאני מאוד נהנה מזה, ושכאילו זה תהליך יצירתי, ושתמיד אני שמח לעבוד על כלי נגינה. אני מחשיב את זה ככלי נגינה.
איך הגעת לעבוד על כלי נגינה?
עבדתי ב-2013, אני עזבתי עבודה והתחלתי ללמוד ברימון הפקה דיגיטלית, ושם נוצר חיבור לראש המחלקה שהוא גם מכיר את Infected Mushroom, הוא מפתח למוצרים, וכאילו אני כבר אז הגעתי עם ידע בעיצוב ממשק, אז איכשהו היה מין חיבור כזה, והתחלנו לעבוד על הסינתסייזר הראשון, וכאילו זה משהו שאני מאוד מאוד רציתי לעשות. גם כל העבודות שלי בשנקר תמיד הסתובבו כזה סביב מוזיקה וסביב, אתה יודע, כלי נגינה ודברים כאלה, סאונד, גם הפרויקט גמר שלי. אז זה היה מין חיבור טבעי כזה. ובפרויקט הראשון, כאילו אני ממש השקעתי שם בלי קשר למה שאנחנו סיכמנו מבחינה, אתה יודע, money wise, כאילו השקעתי שם כמות שעות וכמות איטרציות ומחשבה וזה, שיצא משהו שאנשים מאוד מאוד אהבו, אוקיי? ו... אתה מוצא את עצמך ברגע שאתה עושה משהו שאתה אוהב, אז כאילו הסבירות שזה יצליח.
תספר לנו רגע מה זה המוצר הראשון שעשית?
עשינו פלאגין שנקרא iWish, על שם השיר. זה איזשהו פלאגין שבעיקרון ארז מ-Infected היה עושה איזשהו תהליך עבודה שלקח לו הרבה זמן, והוא מצא דרך לקצר את זה, ואתה יודע, הם עשו מזה איזשהו פלאגין כאילו אישי, והם רצו לעשות את זה מרקטיאלי, ורצו למכור את זה. אז ברגע שאתה רוצה למכור משהו, אז אתה צריך לעטוף את, לעשות את זה נגיש, לעשות את זה יפה, לעשות את זה שמיש. מה שהיה מיוחד בפלאגין הזה, זה בעצם באמת, איכשהו הוא מנגיש לך את היכולת לייצר איזשהו צליל מאוד מאוד ייחודי, ושהוא גם כאילו מאוד מוכר על ידי Infected. זה כאילו, you're infectifying your sounds, אוקיי? Okay? זה כאילו דברים שאינפקטד משהו משתמשים בהם, בטרקים שלהם, מבחינת סאונדים, אז הם מאפשרים לאנשים לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, בלי, אתה יודע, להסתבך. זה כאילו הם לקחו את כל הוויז'ן שלהם, ואת התהליך היצירתי שהם עשו בסטודיו, הם עטפו את זה בתוך קופסה, עם טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, ועם דיזיין שהוא מאוד מאוד נגיש ופשוט, ומוכרים את זה לאנשים.
אתה בעצם אומר שכאילו לאייזן היה איזשהו תהליך מסוים, כאילו איזשהו מערך, תהליך ארוך של כאילו כל מיני עיבודים שהוא עושה על סאונד או על נגיד קולות, ושבעצם הם לקחו את הדבר הזה ויחדו את זה לתוך פלאגין, שכאילו אתה יכול לשלוט על כל, על כל מיני רכיבים, כל מיני חלקים, כל מיני פרמטרים בדרך.
זה איזשהו workflow שארזו אותו בצורה כזו שאנשים יוכלו להישמע ככה ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. זה כמו כל דבר, גם לי יש את ה-workflow'ים שלי, מבחינת עיצוב, ואני גם בעצמי עכשיו חושב איך אני, אתה יודע, אני
מחפש... איך אתה מוציא פלאגין לסקאץ' שיהיה כאילו ה-workflow'ים שלך?
זה ממש ככה, יש דברים שאתה רוצה, סתם לדוגמה בעיצוב, אתה רוצה לפתוח איזשהו artboard, אתה רוצה לשים איזשהו גריד מאוד מסוים שאתה משתמש בו, שאתה מקסטם אותו בצורה מסוימת. יש את הצורה שאתה מניח את האלמנטים על הדף, כאילו שזה כל הזמן אותו הדבר. ואם יש איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד שאתה כאילו בפרויקט ספציפי, שאתה הגעת לדבר הזה אחרי שאתה חפרת ועשית איטרציות עם עצמך וזה, ואתה אומר כן, אני רוצה להשתמש בזה עוד פעם, אם אתה רוצה לחסוך לך את הזמן של הפרודקשן, אז אתה רוצה לעשות להכל אוטומציה. אתה חייב לעבוד עם טמפלטים. זה טמפלט, זה לא אומר שאתה כאילו הופך את זה למשמם, זה רק אומר שאתה עובד יותר חכם.
זה יותר יעיל, זה כאילו כל ה-obvious, כל החלקים ה-obvious בדרך אתה כאילו פשוט נפטר מהם.
כן, יש הרבה, הדברים האלה שהם רפטטיביים ולוקחים הרבה זמן, הם עולים הרבה כסף, ואתה גם רוצה להתעסק ביצירה עצמה. ברגע שאתה מנקה את הרעשים האלה, אז אתה חופשי להתעסק בדברים כאילו שהם, אוקיי, איך אנחנו נפתור דברים עכשיו שהם לא היו בפרויקטים אחרים, או שהם לא דברים שחוזרים על עצמם. איך לשים את הכפתור הספציפי הזה בפרויקט הזה, אחרי שאנחנו שברנו את השיניים באיזושהי שיחה, וכל הדברים האחרים, הגריד יושב שם, איך שדברים זזים.
אז אני לא יודע אם זה מעניין מעצבים אחרים, אבל אני רוצה להיכנס טיפה לתהליך הזה של Infected, על בוא נדבר על Information Architecture.
אוקיי.
כאילו בטח היה צריך לעשות כל מיני תיעדופים.
אני לא עשיתי, אני עובד עם אסף, אוקיי? ואסף וארז הם בעצם מחליטים איזה פונקציות נמצאות במכשיר. אוקיי? אני לא בא מהמקום של, כן, אנחנו צריכים את הפונקציה הזו, אנחנו לא צריכים את הפונקציה הזו. אין לי, אני לא, אני אמנם כאילו יודע סינתזה, ואני כאילו משחק קצת עם, אתה יודע, אני גיטריסט, ואני כאילו עושה את כל הדברים האלה, ואני לא במקום של לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים את הפונקציה הזו, אנחנו לא צריכים את הפונקציה הזו, או שאיזה ערכים יהיו פה שלא. אני מבין מה הדברים האלה עושים, אוקיי? אני צריך להבין את ההקשרים של הפונקציות, לייצר משפחות, לייצר סגמנטים שונים, ואז לפתור את זה על המסך בצורה לא רק ויזואלית, אלא גם הגיונית, שאיך זה ויזואלי, אבל האפיון, הדברים צריכים להתחבר אחד לשני בצורה כזו שהם יהיו אינטואיטיביים.
בוא ננסה לאפיין את הספייס הזה של כאילו, של פרו-אודיו, כי זה אובייסלי זה עיצוב ממשקים.
אוקיי.
אובייסלי יש בזה כאילו, מה המילה? כאילו פאטרנים של שימוש ושל דברים שמאנשים מצפים, מאנשים רגילים לראות. וזה כאילו עולם אחר מלעצב אפליקציות לאייפון.
נכון.
זאת אומרת, או אתרים רספונסיביים.
זה נכון ולא נכון. כי אני חושב שאחד הדברים שבאמת כיוונו אותי בעיצוב של הדבר הזה, זה ה-state of mind של לעשות את הדברים פשוטים. כי זה הרגיש לי ממש בהתחלה, ועדיין הרבה חברות אינדי בכל התעשייה הזו, הן צריכות לשים פונקציות על המסך, אז הן פשוט זורקות נובים ופיידרים וכל מיני דברים כאלה, והן תוחמות את זה באיזשהו קו. וזה not good enough. זה לא עושה את העבודה, כי יש לך entry point גבוה. אתה חושב שאתה רוצה להנגיש את המוצרים האלה. היום האנשים, הכסף נמצא באנשים שמפיקים מהבית. הקהל שלך מאופיין, סוג מסוים של אנשים, שהם אוהבים מוזיקה, הם אוהבים גאדג'טים. אתה מתעסק עם הרבה יותר צבעים שהם כאילו, הרבה יותר חיים. למוזיקה יש עולם ויזואלי מאוד מאוד, מאוד, מאוד רחב, כאילו... אבל גם שם יש את הפוקוסים שאתה יכול להתמקד בהם. אבל כשאתה מעצב איזושהי אפליקציה היום, כשאתה מעצב איזשהו ממשק שהוא יחסית, לא יודע, לכל מיני תעשיות אחרות, סתם לדוגמה, לבנקאות, אז אתה תעשה את זה בצורה אחרת לגמרי. כשאתה רוצה לעצב איזה טופס, זה לעצב טופס. אתה צריך שהוא יהיה נגיש, אתה יכול להשתמש בסטנדרטים. אני משתמש בסטנדרטים של material design, הכל כאילו, הכל מתמטי, אוקיי? אני חושב שבשביל לעצב ממשק ממש טוב, אתה לא בהכרח חייב להיות, כמובן שלהיות מעצב גרפי נותן לך איזה leverage, כן? אבל כשאתה רוצה לעצב תפסים, כשאתה רוצה לעצב איזשהו ממשק שהוא נוח, אתה יכול להבין איך CSS grid עובד, איך nested grids עובדים על מסך, איך כרטיסיות מתנהגות. ועם מספיק ניסיון ועם מספיק אוטודידקטיות, אוקיי? מספיק למידה, משהו מעניין אותך, פתח יוטיוב, פתח גוגל, יש לך את הכל ברשת, זה כאילו, זה יחסית, זה לא כזה מסובך, ואני לא, זה לא מגיע ממקום של זה, זה פשוט כתוב בצורה כל כך טובה, עכשיו גוגל חידשו את כל המטריאל 2, זה כאילו, what the fuck, אתה מבין? זה, אם היה לי את הדבר הזה לפני כמה שנים, אני הייתי במקום אחר לגמרי עכשיו, זה כאילו, זה מבחינתי זה התנך.
לגמרי.
יש שם רעיונות ודברים שהם רק אומרים לך, כך תיישם את זה, אפילו הם הבינו שאנשים רוצים לראות את הספקים, כמה פיקסלים, כמה DP בין כל דבר, והם עשו סקשן מיוחד לכל אחד ואחד. זה מדהים.
יש material design בתוך הפלאגים והסינתסייזרים שאתה מעצב?
שאלה מעניינת. במידה מסוימת אולי, קצת, מבחינת פרופורציות, איך שאני חושב, יש לך את הגריד של 4 פיקסלים ו-8 פיקסלים. כל גריד שאני עושה הוא תמיד 4 פיקסלים, כי הוא...
מי החליט את זה, כאילו, מאיפה זה בא? גם אני עובד ככה.
הגריד הזה, זה גריד שהוא פשוט מאוד מאוד נוח, הוא מאוד ורסטילי, והוא מאפשר לך לייצר צורות שהן לא מגבילות אותך. קח לדוגמה גריד של 10 פיקסלים, תתחיל לעצב איתו, ואתה תראה איך פתאום הפרופורציות לא משתלבות לך, אתה לא תצליח לייצר אלמנטים קטנים, ואלמנטים גדולים שעבדו לך על המסך ביחד. ועבודה עם מספרים זוגיים, היא תמיד יותר נוחה. איך שאתה מניח אייקונים, ואיך שאתה מתעסק עם טקסטים, זה תמיד הרבה יותר נוח.
אורייט, אז בוא ננסה לאפיין את העולם של עיצוב ל...
למה? לא הצלחתי לאפיין את זה קצת.
לא הרגשתי מספיק. הרגשתי שהצלחת לדבר על ההבדלים.
יש, זה פרק בפני עצמו.
אוקיי, כאילו... בוא נעשה ככה נגיעה קטנה.
תראה, זה עולם מאוד מאוד רחב.
כי יש נגיד, לך... יושבים אנשים שמקשיבים ואומרים, וואי, אני מעצב ממשקים, ונמאס לי כבר מכרטיסיות, ונמאס
אבל
לי
זה
כבר
לא קשור, מ... אבל זה לא קשור לפרו אודיו, זה קשור למה מעניין אותך.
לא, ברור, אבל אני חושב שבדרך של הוויזואליזציה של הדברים, היא פחות שבלונית. נכון, יש הרבה יותר חופש.
כל דבר שהוא תחום נישתי ומעניין אותך, יש לך הרבה יותר חופש. אוקיי? אם אתה, סתם לדוגמה, אוהב חרקים, לך, כן, ממש ככה.
יצאו ממשקים לחרקים.
כן, יש לך...
אני מאפיין ג'וקים.
לא, בקטע של יש לך כנראה מספיק חברות, אם אתה באמת רוצה להתעסק במשהו שאתה, אוקיי, יש לך את ההשקה הזו בין מה שאתה אוהב.
אם
אוקיי?
אתה רוצה ממש
להתעסק. אתה אוהב חרקים, אתה אוהב עכשיו, סתם לדוגמה, עץ, נגרות, אוקיי? אני מאמין שיש טכנולוגיה שמחדשת את עולם הנגרות. יש טכנולוגיה שמתעסקת בחקר whatever, אוקיי? דברים שאתה, יש השקה בין... זה מה שיפה בעיצוב, שאתה יכול לקחת את הידע שלך ואת אהבה בעיצוב ולהקביל את זה למשהו שאתה מאוד מאוד נהנה ממנו. עכשיו אני חושב שברגע שאתה תעשה את ההשקה הזו, אז יבואו לך רעיונות שהם רק שלך, ולא רעיונות שאתה רואה במקום אחר. אם אתה הולך ואתה עובד בסטודיו ונותנים לך לעשות עוד איזושהי מערכת B2B לבנקאות או כל דבר אחר שאנחנו מכירים, אתה תעשה את אותם דברים שבלונים כי אתה תצליח פחות להתחבר לזה בצורה טבעית, אוקיי? ואז אתה פחות תביא אינסייטים מיוחדים שיבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו לא ראינו את הדברים האלה קודם. עכשיו, אז במידה מסוימת, הדברים המיוחדים זה האחריות שלך ליצור אותם, ולא בהכרח רק להגיב להם, אוקיי? כלומר, תיקח תעשייה ותגיד, מה אני יכול לעשות בתעשייה הזו יותר טוב, והתעשייה הזו חייבת לעניין אותך. אני, כשאני הסתכלתי על הדברים האלה, אני תמיד שואל את עצמי, מה אני יכול לחדש פה? מה אני יכול לעשות יותר טוב? אז אוקיי, יש מלא פלאגינים ויש הרבה דברים טובים, ואני כאילו מסתכל תמיד על אני מסתכל על רפרנסים שהם כאילו, אתה יודע, חברות שהם עושות דברים יפים, וגם לא חברות כאילו שקשורות לפרו אודיו, אלא דברים אחרים שאני עושה את השילוב הזה, כאילו בהשראתם.
שמע, זה שמע מטורף מה שאמרת עכשיו. שכאילו אם יש תחום שמעניין אותך, והוא מספיק, והוא לא כאילו ה-obvious, אז צריך לראות איך העיצוב משתלב בתוכו.
זו האחריות שלך. האחריות שלך היא להרחיב את העולם הזה ולא להפך. אתה מגיע לתוך עולם, לא רק בגלל שהוא עולם רחב, אלא בגלל מה שאתה יכול לתרום לעולם הזה. אוקיי? ככה אני מרגיש. כאילו אני שואל את עצמי מה אני מתחבר ומה אני יכול לעשות פה שיש לי בראש. יש כל מיני דברים שמניעים אותי. סתם לדוגמה, אני רוצה לעשות משהו שהוא הרבה יותר אומנותי. משהו שכל מיני ממשקים שהם... אתה יודע, היום אחרי 3-4 שנים שאני עושה את זה, אז יש כל מיני דברים, אתה כאילו עושה כל מיני דברים שהיו לך בבטן שאתה רוצה לעשות, ואז אתה שואל את עצמך מה אני רוצה לעשות עכשיו, מה מניע אותי במוצר החדש הזה. ואתה מחפש כל הזמן השראות, אתה כל הזמן keeping yourself busy, curious about כל מיני דברים שאתה רואה, צורות, חומרים, התנהגויות של אנשים, זה יכול להגיע מכל דבר, אוקיי? אז תנועה.
בוא נחשוב רגע על עוד תעשייה שבה יש ממשקים שצריך לעצב, והמבנה או הגישה הזו שלהם לא סטנדרטי. שמטיריאל או Human Interface לא מתלבש על זה.
אתה יכול לקחת את זה להרבה דברים, אתה יכול לקחת את זה לתעשיית הרכב, אתה יכול לקחת את זה לתעשייה של מכשור רפואי, אתה יכול לקחת את זה לדיזיין של, לדברים הכי פשוטים, שואבי אבק. כן, יש לך היום רובוטים, אוקיי? שהם שואבים, לא יודע, רובוטים ששואבים אבק והם מותאמים לחיות, אוקיי? סתם לדוגמה, הנה, אני חושב על זה, אתה יכול להגדיר את האורך של הפרווה בטלפון. סתם, אתה מבין? אבל זה עוד משהו שהוא לא היה קודם. אתה יודע, האם הוא ולידי, האם לעשות אותו, האם זה מרקטיאלי? כנראה שלא, אוקיי? אבל יכול להיות שדרך הרעיון הזה יגיעו לאיזשהו משהו אחר שאתה יכול להגדיר איזה סוג פרווה זו, ואז זה משנה לך בתוך השואב אבק, איך הדבר הזה מתנהג. סתם, סתם עכשיו כאילו, אבל הדברים האלה, כל דבר יכול להוביל לדבר אחר, וזה מין סוג של למצוא את המסע הזה. כלומר, אם אתה מגביל את עצמך למקום של, כן, אני רוצה לעשות רק כרטיסיות, ואני רוצה לעשות שזה רק ייראה טוב, אז אין בעיה, כנס למטריאל דיזיין, זה הכל שם, תעשה שדות של 48-40 פיקסלים בדסקטופ, ו-56 גובה במובייל, ובורדרים כמו שהם אומרים, והכל סבבה, אז אתה
תהיה... ותוריד את הקובץ... אתה קובץ טמפלט לסקייץ?
אני לא מוריד טמפלטים, אני לא מוריד, כאילו הטמפלטים זה חכם להשתמש בהם, אבל אתה צריך גם ללמוד איך המערכת עובדת כדי לשבור אותה. כלומר, אני אמנם עובד עם, אני עובד עם הטמפלטים של עצמי, אבל אני לא, מעולם לא הורדתי טמפלטים של, של חברה אחרת, אוקיי? של איזשהו משהו כזה, כי זה הופך אותך לקצת נאמפ, אוקיי? כשדיברנו, כן, אני בטוח, כשאתה... כשאתה עושה אוטומציות לתהליכים שלך, שאתה בונה טמפלטים לתהליכים שלך, אתה עושה את זה מתוך הבנה מה התהליכים שלך, וברגע שאתה עובד עם טמפלט, כך אני מרגיש, כן? יכול להיות של אנשים אחרים זה. אתה עובד עם טמפלטים שהם מוכנים מראש, אתה לא צולל לתוך העומק של למה זה ככה, אוקיי? אתה, זה נוח לך פשוט, אוקיי, יש פה שלושה סקשנים כאלה, בוא נשים את הסקשנים האלה. הלקוח, אז זה נורא נורא מהיר. אוקיי, זה נורא כיף, ויכול להיות שזה...
אז כאילו, בעצם אתה לא סותר את עצמך, אתה אומר, כן, יש לנו בטמפלטים, אבל טמפלטים שבנית, שהם עולמים את התהליך
בדרך שלך. אתה צריך לדעת איך להשתמש בהם, כלומר, אני לא אשתמש בטמפלט של מטריאל דיזיין, מבלי להבין מטריאל דיזיין. אני יושב ואני ממש קורא את כל הדוקומנטציה של מטריאל דיזיין.
תגיד, אולי, אם אנחנו כבר כאן, ולא יצא לי לשבת על מטריאל דיזיין 2, להבין כאילו מה הסיפור שם, אולי נסקירה קטנה על מה זה? מה השינויים שקרו? אתה מעודכן בזה?
כן, אני לא זוכר הכל. אני יכול להגיד לך שהם הכניסו התנהגות חדשה של צבעים, איך שאתה בוחר צבעים, כאילו צבעים משלימים, עד עכשיו היה את הפריימרי וסקונדרי, והיו...
רגע, אז אולי נעשה קודם סקירה של מה זה. מטריאל דיזיין זה שיטה של גוגל, לעצב ממשקים?
בגדול, מה שמטריאל דיזיין אומרת זה שאנחנו מביאים את העולם הישן ואת העולם החדש ביחד, ואנחנו עושים איזשהו מיקס שאתה... מה זה העולם הישן? העיצוב, כמו העיצוב השוויצרי, אתה יודע, מה שפעם היה. או עיצוב פרינט הישן עם ההיגיון בצבעים ועם הטיפוגרפיה הטובה ועם כל הדברים שבאמת עיצוב גרפי אמיתי מבוסס עליהם, ולקחת את כל הטכנולוגיה, מה שמחשבים ומה שאפשר לעשות אותם עם טכנולוגיה ולשלב אותם ביחד. על זה, על השכבה הזו, הם באים והם אומרים, אנחנו לוקחים את המטאפורה של העולם האמיתי, של איך חומרים מתנהגים. אוקיי? וזה בא לידי ביטוי באיך שאתה מניח את הכרטיסיות, ואיך שטקסט מונח על כרטיסיות, ואיך כרטיסייה, לדוגמה יש שם עניין של elevation של כרטיסיות. וה-elevation הזה אומר באמת שזה...
elevation זה כאילו גובה.
כן, הם אומרים שיש לך אז אלמנטים זזים על ציר ה-X, ציר ה-Y וגם ציר ה-Z. אוקיי? והחשיבות של אלמנט היא כאילו ביחס גם לציר ה-Z. בגלל זה אתה רואה שיש כפתורים צפים, אתה רואה שיש דברים שהם למטה על המסך, יש כאלה דברים שהם... elevation של 2 dp, elevation של 24 dp, וה-elevation של ה-24 dp הוא יותר חשוב מ-elevation של סתם דוגמה 16 dp. אוקיי? אם אתה תפתח איזשהו navigation drawer מהשמאל, אתה תראה שגם יש לה-elevation שונה מאלמנטים אחרים. כלומר, הכל מוגדר שם ביחס לעולם האמיתי. אוקיי? איך שדפים מתנהגים, איך שאתה, יש לה, איך זה נקרא, sim, אוקיי? שאתה יכול לקפל את הדבר הזה. כלומר, אתה לא יכול לשים כפתור, לדוגמה, על משהו שכאילו אתה לא היית יכול לקפל אותו. כמו חתיכת נייר. והדברים האלה, מה שזה עושה, זה עוזר לך להבין, זה עוזר לך להתחבר למערכת בצורה הרבה יותר מוחשית, כי אנחנו רגילים לעולם המוחשי. כשאתה בא ואתה מניח את הדברים כרטיסייה על המסך, אז לפעמים אתה חושב על זה רק כאיזשהו ריבוע מלבן לבן עם דרופ שדו. אוקיי? זה מה שזה. ויש שם טקסט. אבל אתה לא מרגיש מה הדבר הזה עושה על המסך. כלומר, יש לך איזשהו מחסום בין העולם האמיתי לבין העולם של... של הפיקסלים, אוקיי? וברגע שאתה מתחיל להרגיש את הדבר הזה, ואני חושב שזה מה שהם מנסים לעשות, אתה מקבל כל מיני אינסייטים שגם יכולים לפתוח לך את הראש ברמה עיצובית. מטריאל דיזיין זה בעצם מערכת שמאפשרת את מה שאנחנו דיברנו, את ההבנה הזו, ומאפשרת את הוורסטיליות של הרבה קומפוננטות. כלומר, אני מרגיש שאם הרבה מעצבים היו משתמשים בגיידליינס האלה של כל ה... היו עוברים על הדוקומנטציה, היה להם דבר ראשון הרבה יותר קל לעצב ומהר. הם לא היו יושבים ושוברים את הראש, האם זה נראה טוב, האם זה לא נראה טוב. סתם לדוגמה, אתה רוצה לעשות בורדר, אז אתה יודע שהוא, אתה מבין איפה בורדר נמצא, אתה מבין למה הוא נמצא שם, אתה מבין איך עושים אותו, שחור, אופסיטי 12%, ואתה מבין שיש לך בורדר אחד, אוקיי? ואתה עובד עם המגבלות האלה, וזה בעצם מה שמייצר את הממשק. כי אם אתה אומר, יש לי בורדר כזה, ובורדר כזה, ובורדר כזה, אתה יכול לשבור את הסיסטמה. By the way, זה מה שאנחנו דיברנו. אם אתה מבין את הסיסטמה, ואתה אומר, טוב, material design אומר שיש בורדר של פיקסל אחד, אבל אני צריך שני פיקסלים. אז אתה יכול להוסיף את הדבר הזה, אבל אתה צריך להיות, להנחות את עצמך בתוך המגבלות. כי אחרת אתה נכנס לכאוס. ואז הדיזיין שלך כאילו מתחרבש.
אז מה בעצם החידוש במטריאל דיזיין 2?
אוקיי, אז החידוש הוא, תראה, אני לא זוכר הכל, אני זוכר שיש שם את העניין של המערכות, איך שהצבע מתנהג, הם הציגו, של איך להבין את הצבעים, יש שם כלים חדשים, יש להם המון המון כלים חדשים שהם... הם מנגישים למעצבים שמאפשרים לך לבחור צבעוניות, יש להם גם את הפלאגין החדש
לסקאץ', אין כן? אותו ל...
במטריאל דיזיין הקודם היה לך באמת את הדרך לבחור צבע, יש לך את הפלט הצבעים, שזה מתחיל ל-500 זה הבסיס, זה מתחיל מ-100 אם אני לא טועה, עד 800. יש לך צבעים שמוגדרים, יש לך פלטה, אוקיי, של כמה סוגי צבעים, ויש לך לכל צבע, כאילו ציר ה-Y, ויש לך את ציר ה-X, והם אומרים לך, יש לך צבע בסיס, primary, אוקיי? ואתה יכול לבחור לכל, יש לך צבע פריימרי וסקונדרי או third או מה שתחליט, כמה הצבעים שאתה צריך, ויש לך מין סקאלה כזו. אז הם באים ומנגישים לך היום, הם אומרים לך שאתה יכול לעשות עם הדברים האלה יותר. יכול להיות לך פריימרי לבד, יכול להיות פריימרי סקונדרי ולסקונדרי, והפריימרי יהיו לו צבעים משלימים. הם קצת הבינו, זה מרגיש שהם הבינו שאנשים קצת מפחדים מהמערכת הזו כי זה יקבע אותם. ומה שהם באו עכשיו בדוקומנטציה הזו גם להראות זה שהם, אוקיי, אנחנו לא משתמשים רק ברובוטו, אוקיי? אנחנו משתמשים בכל פונט שנמצא בגוגל פונטס. אנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו לא משתמשים רק בפינות עגולות של 2 פיקסלים, אלא גם ב4 פיקסלים ו6 פיקסלים. יש צורות אחרות במקום כפתורים עגולים. זה כאילו בא לפתוח לכם את הראש. תבואו, תשתמשו בדבר הזה. זה לא אומר ש, אוקיי, material design שווה אנדרואיד.
תגיד, כמה שעות אתה עובד ביום?
אני משתדל בין 6.5 to 8 hours בכל זאת, בין 6 to 8 hours. אני לא מאמין ב לעבוד עד צאת הנשמה. אני חושב שגם המנוחה חשובה לא פחות מהעבודה עצמה. הרעיונות הכי טובים שלי מגיעים כשאני משתין או שאני מוריד את הכלבים ואני מסתכל על איזשהו משהו שהוא לא קשור. אלא זה, כי אתה צריך לתת למוח של זה, זה כמו ב, זה חללים נגטיביים של המוח שלך. אתה לא יכול לדחוק אותו לפין. המוח שלך הוא כאילו החבר הכי טוב שלך, וכל מה שקשור לעניין הזה, ואם אתה כל הזמן בא ואתה מלחיץ אותו, ואתה אומר, תייצר, הוא לא ייצר. הוא לא ייצר, ואתה, במקום כאילו לדחוק אותו לפינה, אתה צריך לישון, לאכול טוב, לתת לו קצת זה, ואז המוח שלך כאילו בא ואומר לך, אתה יודע מה, אתה מפרגן לי, אני אפרגן לך, ואז הוא זורק לך את הרעיונות הבאמת טובים, רעיונות שיכול להיות שאם היית דוחק אותו לפינה, מעולם לא היו מגיעים. אז מבחינתי, העבודה עצמה היא לא רק לשבת מול המחשב, אלא ברגע שאתה מייצר מין לופ כזה, אתה מייצר, אוקיי, אני עובד על משהו שאני אוהב, זה מעניין אותי, אז זה נשאר לך כל הזמן בראש, כי זה מעניין אותך, זה לא איזה משהו שאתה רק אומר לעצמך, פאק, אני רוצה לסיים עם הדבר הזה. יש עבודות שאתה עושה ואתה אומר, כאילו רק שיסתיים הפרויקט, אוקיי? אז כזה, אז אני כל הזמן מנסה להביא את עצמי למקומות האלה של, אתה יודע, של העניין ושל לחשוב על זה, ואז שאתה עושה את ההפסקות, אז הדברים קופצים לך, אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזושהי צורה, אתה רואה איזשהו חומר, אתה רואה איזושהי תנועה, סתם אור שנשבר על המים, ואתה אומר, אני יכול לעשות שהדבר הזה כשהוא זז, אז תהיה לו את אותה התנועה. באותה זה, ואז אתה הולך ואתה מנסה את התנועה הזו, ואתה רואה שזה לא כזה פשוט, ואז אתה, אבל זה מוביל אותך למקום אחר, זה מוביל אותך למקום אחר, וזה כאילו, אבל כמה זמן הזה שאני כאילו לא עובד, זה בעצם, אתה יודע, זה חלק מהלופ.
זה חלק מזה שבונה אותך. מה אתה עושה בשאר הזמן?
בשאר הזמן אני מנגן, כן, אני מנגן הרבה, אני לא יודע, עושה את כל הדברים שאנשים אחרים עושים.
יש את ה... איך קוראים לסטרייקינג הזה שאמרת שאתה עושה?
כן, התחלתי להתאמן לפני שנה, בקצת באומנויות לחימה. זה עושה טוב לגוף ולנפש. זה כאילו... זה מאזן אותך, זה מחזק אותך, אבל אתה גם לומד... זה כמו כאילו... זה אינקובטור לפחדים שלך, במידה מסוימת.
אוקיי.
כי כאילו אתה נמצא בכל מיני סיטואציות שאתה יכול לחטוף, אבל אתה נמצא כאילו מי שמולך, אתה יכול לעצור את זה איתו. כלומר, זה נורא, לא יודע, זה משהו שהוא כאילו, משהו שלא חשבתי שאני אגיע אליו, אבל נגיד כאילו, מלמדים אותך גם איך להזיז את הגוף שלך. בכיתה א' באים ומושיבים אותנו על כיסא, ואומרים לנו להקשיב. ואנחנו מקשיבים ומקשיבים ומקשיבים, ובוחנים אותנו על כל מיני דברים שהם לעולם, כאילו, לא ייתנו לנו איזשהו ערך מוסף, כמו שיעורי בתושבה, או כל מיני דברים כאלה. אבל פתאום מלמדים אותך שאתה יכול להזיז גם את הכתף בנפרד, את החזה שלך מהאזור של האגן, וזה פתאום כזה, אתה יודע, זה מביא אותך למשהו שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאתה מכיר, מלעבוד עם הראש, לשבת מול המחשב, זה כאילו משהו שהוא נורא נורא, איך אני אגדיר את זה? לא יודע.
תגדיר.
זה עוד...
אני אשאל, אז אני אשאל את זה בשביל חטר קל להגדיר. איך הפעילות הגופנית הזאת משפיעה על החיים שלך, על ה-well-being שלך, על העבודה שלך?
צריך לאזן את זה כמו כל דבר אחר, כי זה יכול לסחוף אותך, ואם זה סוחף אותך, זה כאילו לא משאיר, זה כאילו מבחינת אנרגיה זה יכול לרוקן אותך, כי זה אימונים שהם יחסית קשים, אבל הם מאוד מאוד מתגמלים, כי אחר כך אתה ישן מאוד מאוד טוב, ואתה קם, כאילו אם אתה אוכל טוב, אתה קם בבוקר גם, זה חלק מהתהליך היצירתי, של לדעת לא רק לדחוק את המוח שלך לפינה, אלא גם לתת לו, אתה יודע, לראות ולהתנסות בכל מיני דברים אחרים. ואני רץ גם הרבה, עושה... That's pretty much it.
מגניב. ותגיד, אז מה עם הטוטוריאלס? מה הנושא שלהם?
הטוטוריאלס מגיע ממקום מאוד מאוד טהור, של לרצות לעזור לאנשים. באמת. הנושא של הטוטוריאלס הוא בעיקרון לעצב ממשק, זה פחות על העניין של הפרודקט, זה יותר אחרי שאתה מקבל את האפיון של הפרודקט, איך ליישם את הדברים האלה, איך להניח דברים על המסך, בצורה מאוד מאוד מהירה, ומאוד פשוטה להבנה, אוקיי? זה גם קשור ל-UX, כן? זה איך אני, אוקיי, אני מקבל את האפיון הזה מהפרודקט, איך אני מייצר איזושהי לוגיקה, אוקיי? אי אפשר להפריד את זה הרי, זה לא שאתה יכול לקבל איזשהו אפיון של משהו וישר לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אני אעשה את זה as is, כי זה הופך אותך לפשוט מעצב רע. אבל הדגש הוא באמת יותר מתודה שמבוססת style material design, אוקיי? רק במקום לבוא ולהגדיר כל קומפוננטה בנפרד, זה פשוט לעשות מיקס של, אתה יודע, material design ודברים שאני למדתי על sketch, המתודות שלי, ודברים שכאילו כיף לי לעשות, כאילו כל מיני אפליקציות שבא לי לעבוד עליהם, אז זה שילוב של כמה דברים כאלה. ואז שוב, אם אתה מעצב איזשהו טופס ואתה יודע שטקסטבוקס בדסקטופ הוא ככה ובמובייל הוא יותר גבוה, ואיך ההלפר והלייבלים והאינפוט מתנהגים באותו דבר, אתה לא צריך לחשוב על זה כל פעם מחדש, אוקיי? לא על הגדלים, לא על הצבע של השחור, לא על, יש לך את האלוויישן של הכרטיסיות. אז זה דברים שכאילו פשוט אפשר בקלות ללמוד אותם. אבל זה כמו כל דבר, אתה יודע, אני חושב שעיצוב קצת חסר לו העניין של, אני הייתי שמח אם היו בוחנים מעצבים, לא רק ברמת העבודות שלהם, אלא גם ברמת המתודה שלהם. אוקיי, תבוא תעצב את זה עכשיו.
וואי, זה שיח חשוב.
אני חושב גם שזה מה שמפריד את החברות הגדולות עם הדיזיין הבאמת טוב מהחברות הקטנות, כי אתה לא יכול לעצב סתם על סמך פורטפוליו טוב, אתה צריך להבין מה אתה יכול לעשות עם קומפוננטה מסוימת, אתה צריך שיהיה לך טולבוקס מספיק רחב, ועם כל כלי אתה צריך לדעת איך להשתמש בו, אוקיי? אתה לא סתם, טוב, איך נעשה את זה? אולי ככה, אולי ככה, יש לך ארגז כלים, וזה מה שזה מטריאל, ארגז כלים, שהוא מלמד אותך איך להשתמש בכל כלי וכלי. ולפעמים אנשים צריך לבחון אותם לא ברמת המעצבים, לא ברמת הפורטפוליו, האם הוא עשה את זה יפה או לא, אלא בהאם יש לו את ארגז הכלים הזה, כמו שבוחנים אותך בפסיכומטרי או כל בחינה אמריקאית אחרת.
יש כזה, עכשיו ראיתי שאתה ספר של בחינות של חברות גדולות?
של מה? של עיצוב או בכללי?
שנותנים לך בעיה? ואתה צריך להבין אותה ולעשות לה ממשק.
נכון, אבל שוב מדובר פה...
ולעשות איזשהו תהליך של... ולעשות את התהליך, וגם להסביר את כל התהליך של כאילו, איך הבנת, איך עשית את ה... כאילו הבנת את הבעיה, איך עשית את המחקר המשתמשים, מה האופציות שלו,
אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. זה לא רק מה ש... זה ברמת okay. ה-UX, זה ברמת האפיון של המוצר. אני מדבר אחרי שאתה הגעת לאפיון, אוקיי? זה גם בן אדם שעובד בהקשור יכול לעשות. הבנתי את המשתמשים, הבנתי את הבעיה, באתי, יצרתי עכשיו איזשהו ממשק שהוא יחסית, שהוא עובד והוא בסדר, אבל עכשיו ברגע שאתה צריך לייצר מזה ממשק אמיתי, אוקיי? דיזיין, לא מדבר איתך רק על איזשהו משהו שהוא מישהו שלמד אפיון, ואין לו שהוא שום רקע בגרפיקה. יכול לעשות, אבל דיזיין אמיתי, מערכת סיסטמה אמיתית של דיזיין, הוא צריך להיבחן ברמת ה... אוקיי, יש לי קומפוננטה שנקראת צ'יפ, אתה מכיר את זה? יש צ'יפים במטריאל דיזיין, והם באים והם אומרים לך, הצ'יפ הזה, אתה יכול לעשות איתו 4-5 שימושים שונים. בכל שימוש, יש לך כמה אופציות לאיך שהדבר הזה נפתח, איך שה-X מסתובב בפנים, אוקיי? אז זה לא דברים שצריך לנחש אותם, זה דברים שברגע שאתה מבין אותם, אתה יכול להכיל אותם על כל מיני דברים אחרים, שאתה נתקל בהם במהלך האפיון. אז... לא יודע, נראה לי שזה היה דבר נכון, זה היה מעלה את הרמה בארץ, לעשות מבחנים מאוד מאוד עיוניים לעיצוב סיסטמטי, ולא רק בוא תראה לי פורטפוליו, ואם העיצוב שלך נראה טוב, זה אומר שאתה יודע לעצב. אתה צריך לייצר סיסטמה שהמפתח יוכל, כל הזמן יש דיבורים על זה שהמעצב צריך לחשוב כמו מפתח. במידה מסוימת זה וכל הזמן יוצאים נגד זה, זה נשמע לי כאילו, זה כאילו הורג את התהליך היצירתי. אני לא חושב שזה הורג את התהליך היצירתי, אני חושב שזה נהדר. אני לא חושב שהוא צריך ליישם את הדברים ברמת הקוד, אבל אני חושב שהוא צריך להבין איך קומפוננטות מתנהגות, איך קונטנט בלוקים, איך לבנות אותם אחד מתחת לשני. זה גם מקצר את זמן העבודה בטירוף, אוקיי? גם אני חושב שהתוכנות היום מיועדות לזה, איך שהקומפוננטות כאילו נדבקות אחת לשנייה. אם אתה מייצר איזשהו טקסט בוקס, ואתה עדיין שם, אתה מכניס אותו בתוך קופסה, כמו שאתה רואה את זה בהרבה, בתוך קופסה שקופה, תבוא ואתה תדביק את זה, אתה יוצר את הפדינג בצורה אוטומטית, ואתה פשוט, הסנאפ עוזר לך להידבק ישר, במקום שאתה תזיז את הקומפוננטה בתוכו. וזה גם עושה את זה הרבה יותר מדויק, כי אתה יכול לייצר באמת את הסיסטמה הזו של הקונטנט בלוק, את הדבר הזה, ואתה יודע, לייצר מזה לייבררי משלך. אני עכשיו עובד על לייצר לייבררי משלי.
אופה.
כן.
שיהיה פנימי או שאתה גם תפיץ אותו?
לא יודע, נראה.
נראה. הבנתי.
זה חלק מהעניין של לעשות אוטומציות.
אז אני מאחל לך הרבה בהצלחה עם הסיפור של הטוטוריאלס.
תודה.
ומקווה שכבר התחילו לצאת, נשמע כאילו מעניין, ממלא... ערך טוב, וכאילו בא לי לראות אותם. בוא נעבור לשלב השאלות המהירות.
שוט.
אוקיי, מה לדעתך יותר חשוב, חכם או יפה?
שילוב. לא כזה דבר. זה שילוב. אתה חייב להבין מה המהות של מערכת, בשביל לייצר יחסי גומלין. אם אתה לוקח משהו שהוא... יש הבדל... מה זה חכם? האם זה פונקציונלי? זה מה שאתה מתכוון?
נגיד.
פונקציונלי. זה לא אומר שזה חכם. אתה מבין? יש הבדל גדול.
מה אתה יודע על עיצוב שלדעתך לא מספיק ברור לאנשים אחרים?
אני חושב שימוש בצורות שהן לא קונבנציונליות בעיצוב, שהן משהו שהוא קצת ארטיסטי, שזה הבנתי דרך הפלאגינים, שאתה צריך לייצר, אתה שובר את השבלוניות הזו של קומפוננטות HTML-יות, CSS-יות, של עיגול ריבוע וזה, אתה יכול לעשות דברים כאילו קצת יותר משוגעים, איך לחבר קומפוננטות, כאילו אתה פתאום חוזר קצת אחורה לעולם היותר פרינטי, אוקיי? יש לך את האופציה לעשות שם דברים כאילו יותר משוגעים. וה-CSS וה-HTML זה אומנם כאילו, היום עם CSS גריד אתה כאילו הולך לשנות את הכל, את כל איך שהווב מתנהג, מבחינת איך שהאלמנטים זזים על המסך, אבל... נראה, לא יודע, ה-CSS גריד הזה זה דבר שהוא צריך באמת, אני מחכה לראות איך זה ישפיע על...
זה כבר מלא זמן עומד לשנות.
זה מלא זמן עומד לשנות, אבל אנחנו עוד לא ראינו באמת הרבה מקומות כאילו משתמשים בזה כמו שצריך.
איפה אתה מוצא כאילו השראה?
בכל מקום.
כאילו איך מחפשים ומוצאים השראה?
אני חושב שזה עניין של סקרנות. זה הכל מתחיל במה אתה רוצה לעשות. אם אתה עובד על פרויקט שלא בא לך לעשות אותו, אתה לא תחפש השראה, כי הוא לא יעניין אותך. אם אתה עובד על פרויקט שהוא כאילו מעניין ומסקרן, זה יעסיק אותך. והאופציה שאתה תצליח ואתה תייצר משהו שהוא קצת שונה, היא כאילו זה מגדיל את, אתה יודע, את האפשרות הזו.
ומה אתה עושה כשאין השראה?
אני מחכה. אני מעסיק את עצמי בדברים אחרים. אני הולך ואני נותן לדברים להגיע מעצמם, כאילו, נותן למוח לנוח קצת, והדברים האלה הם קופצים. וכאילו, אם אין השראה, אז יש סיבה שאין השראה. אוקיי? זה אולי, ואתה צריך להבין מה הסיבה לדבר הזה. אולי נמאס לך לעבוד על הפרויקט, אולי אתה עשית כבר משהו כמה פעמים, ואתה כאילו, אוקיי, מיצית את זה, ואז אתה צריך לחפש איזשהו אינסנטיב שיצית לך את הדבר הזה בראש, שייתן לך השראה. אוקיי? נגיד, היה איזה פרויקט שלקח לי איזה שבועיים וחצי, עד שכאילו היה לי איזשהו תיק כזה, ואני אומר, אוקיי, אני יודע מה לעשות עם הדבר הזה. כאילו, אני חייב שיהיה לי איזשהו משהו בראש, איזושהי תמונה מאוד מאוד מורפלת כזו, ואז כאילו אני יכול לגשש בתוכה, אבל אני לא מגיע כאילו למסך, כשאני שם אלמנטים על המסך. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כי אז אתה מבזבז זמן. תמיד זה סקייטשבוק, כיפרון וכל מיני שטויות שאתה לא מתחברות לך, אבל כאילו אחרי זמן של הבשלה זה כאילו מקבל איזושהי צורה כזו.
איך נראה פרויקט החלומות שלך?
פרויקט החלומות שלי זה משהו שקשור דווקא בכל מה שקשור לעזור בעניין של בעלי חיים. אני חולה על כלבים, וכאילו יש את כל העניין הזה של איך אפשר לעזור להם. והייתי שמח לשמוע על איזשהו משהו שהוא באמת עם ערך מוסף מאוד מאוד גבוה.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה מהיום?
שאלה טובה.
בוא ננסה לענות עליה, ואז אני חייב אותך על זה בעוד שנה.
כן, תראה, אתה יודע, אתה שאלת פרויקט, איפה אני רואה את עצמי עוד שנה? בפרויקט שהוא באמת יש לי ערך מוסף, שאני יכול לבוא ולעזור עם דברים שאני צברתי מהשנים שאני מעצב בהם, וכאילו להיות מסוגל, אתה יודע, ככה, להיות חופשי מדאגות. וזהו, שום דבר הוא לא קבוע, כל זה כאילו, גם לפרויקט החלומות יש, אתה יודע.
כן. כסף זה לא הכל בחיים, סבבה, אבל אם הייתי נותן לך עכשיו $1,000,000, מה היית עושה איתו?
הייתי יוצא לחופשה ארוכה. ומנסה, לא יודע, לעשות עם זה משהו שהוא באמת כאילו יעשה לי טוב להרבה שנים. זה קצת מרופל, אבל זה כאילו אני בעצמי לא יודע לענות על זה.
הבנתי אותך. עוד שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, ככה מהניסיון שלך ומהמרחק שלך בתור סיום, מי שרוצה עכשיו לצאת להיות עצמאי, להתחיל את זה, מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת לו?
שבזמן שהוא עושה את זה, שיתחיל לעשות את זה תוך כדי עבודה, ושהדבר הכי חשוב זה שהוא, הכי חשוב לדעתי, זה שדבר ראשון, שיתעד את העבודה שלו בשביל עצמו.
איך הוא יתעד
גם את התהליך וגם את השעות. כי התיעוד של התהליך והתיעוד של השעות, לא בשביל לעשות רק שיווק, הוא יכול להשתמש בזה לשיווק, אלא גם ייתן לו, הוא מאוד מאוד מודע לתהליך שלו, וזה גם יעשה לו סדר, וזה יגרום לתהליך להיות יותר מהיר, וזה גם יוריד את הפריקשן של תן לי הצעת מחיר לבין, וואי, אני לא יודע כמה לתת, אני לא יודע איך להעריך את זה, זה יביא אותו יותר מהר למקום שהוא יהיה רווחי ואפקטיבי.
זה טיפ מצוין ממש. כאילו, אחרי שעשית את העבודה, או תוך כדי שאתה עושה את העבודה, לעשות כל הזמן מודעות על עצמך, על מה עשית, איך אתה עובד, מה
התהליך. אתה צריך להיות כל הזמן במעקב עם עצמך, כמה זמן לוקח לך לעשות משהו, מה אתה עושה וכמה זמן, ואתה צריך לדעת, אוקיי, אני בפרויקט הזה, היה לי 20% מהזמן על פגישות, אוקיי, אז אני רוצה להוריד את מה גרם בפגישות, למה זה 20%, ואיך אני מוריד את הזמן הזה, כדי שאני אוכל להתעסק יותר בעיצוב.
כאילו זה בעצם סוג, זה בעצם סוג של מתודה, של איך להיות הבוס של עצמך.
לגמרי.
איך להיות המנהל פרויקטים של
כן,
עצמך.
כן, זה כאילו אם אתה יודע כמה זמן דברים לוקחים לך, וכמה זמן כאילו אתה יכול להגיד, אוקיי, זה לקח לי X זמן, ועכשיו זה ייקח לי חצי X, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה על זה Y כסף, אוקיי? ועם הזמן אתה יודע שה-X קטן אבל ה-Y גדל, זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו עליו, אבל ברגע שאתה מודע לדבר הזה ואתה לא רק עובד לתוך האינסוף ואתה לא מודע לתהליך, לכל אחד יש תהליך שהוא קצת שונה, יש את הבייסיק, אתה יודע, של לבוא ולדבר עם הלקוח ולהבין מה המוצר וזה, אבל כל אחד ניגש לדברים בצורה שהיא קצת שונה. אז התיעוד הזה הוא בעצם גורם לדברים להיות הרבה יותר ברורים וכאילו אמפיריים.
גדול. טוב, תודה רבה לך.
תודה לך.
אני שמח שבאת. מקווה שהפרק מעניין לכולם. לי היה מאוד כיף להיות איתך. תודה רבה. כיף למיקרופון. זה בסוף היה לחיצת יד למי שלא רואה. אבל זהו. תודה רבה, להתראות לכולם. ביי.